או ג' אדיוטות. יחיד מומחה בימינו להלכה אנחנו פוסקים שאין לנו, ולכן זה התרת נדרים שאנחנו עושים בג' דיינים. אמנם זה נקרא ג' אדיוטות, אבל צריך שהם יבינו בהלכות של נדרים, ידעו איך פוסקים פתח. כדי לעשות התרה של חכם, צריך שיהיה חרטה אחת מן השתיים, או חרטה דמעיקר הגמורה שהנודר מתחרט על זה שהוא נדר, או פתח שיש איזה דבר שאם הוא היה יודע אותו, הוא לא היה נודר. יש לזה כמה פרטי הלכות, לא נספיק עכשיו לדבר על הפרטים, אבל באופן עיקרי, אז מה שמבואר בשולחן אנחנו יודע בסימן רשקפח, שכדי להתיר התרה של חכם צריך שיהיה חרטה גמורה דמעיקרה, שהנודר רצה שמעולם הוא לא נדר, או שיש פתח שהיה איזה דבר שאילו הוא ידע אותו, הוא לא היה נודר. ויש אומרים אומר השולחן ערוך, שצריך את שניהם, גם חרטה וגם פתח. אומרת הגמרא בסרן דרים דף ע"ז עמוד ב', שיש הבדל יסודי בין שמעון, אם את שתי המזגנים, אהוב ואהוב, אתה יכול להדליק. שיש הבדל יסודי בין התרת חכם, שיש הבדל בלשונות בין הלשון של התרת חכם לבין הפרה של בעל בעל, יכול להגיד בלשון של מופר לך, או יש עוד כמה לשונות דומים לזה. חכם צריך להגיד בלשון מותר לך, או לשונות אחרים שדומים לזה. מה ביאור הדברים? אז השיטה הפשוטה בזה, וזה שיטת הראש למקום שם בסימן י' א', פרק 10 סימן י' א', אומר הראש העניין הוא כזה. חכם עוקר את הנדר למפרע. כשבא אדם בפני יחיד מומחה או ג' אדיוטות ועושה התרת נדרים, הנדר נעקר לא רק מכאן ולהבא, אלא נעקר למפרע. נעשה שמעולם לא היה נדר. זה חכם עוקר את הנדר למפרע. ואילו בעל שמפר, זה מפר רק מכאן ולהבא. מהי נפקמינה? אומר הראש, שני נפקמינות לדינה. האחת, מה הדין אם אדם נדר, לדוגמה, לא לאכול מאכל מסוים, ונכשל ואכל אותו, ואחר כך עשה התרה של חכם באופן המועיל, אז הוא לא לוקה, אף על פי שהיה פה נדר והוא עבר עליו, כי כיוון שהוא עשה התרת נדרים, החכם עוקר את הנדר למפרע, הגלה מילתא למפרע שהוא לא עבר עליו. וכך כתוב בתוספות גם במסכת גיטין דף למדים לעמוד א', שאם אדם עבר על נדר ונשאל על זה לחכם, אז הוא לא לוקה, כי חכם עוקר את הנדר למפרע. לעומת זה, אישה שנדרה ובעל הפר לה, אז אם היא עברה על הנדר לפני ההפרה, היא לוקה, כי הבעל מפר רק מכאן ולהבא. נפקמין השנייה אומר הראש, יש דבר במסכת נדרים שנקרא התפסה. דהיינו, אם אדם נדר לא לאכול כיכר מסוים, הוא נדר שהוא לא אוכל את הכיכר הזה. עבר שם בן אדם ואמר, ואני כמוהו. זאת אומרת, אז זה נקרא התפסה, שגם הוא אסור לו לאכול את הכיכר הזה. גם על נדר נתפס, גם עליו. אומר הראש, מה הדין אם אדם נדר שהוא לא יאכל כיכר, ואחרי זה בא שמעון ואמר ואני כמו, ואחרי זה רובן הנודר הראשון נשאל על הנדר שלו. אומר הראש, שבקאי גוונה גם הנדר של שמעון לא נדר, כי הגלה מיתה למפרע שהכיכר לא נאסר על רובן, אז כששמעון אמר ואני כמו, לא נהיה מזה שום דבר. לעומת זה, אם אישה נדרה, ואחרי זה נדרה לא לאכול כיכר, בא מישהו ואמר ואני כמוה, אז גם הוא נאסר. אחרי זה בעלה הפר לה, אז השני נשאר על עדר, כי הבא לא מפר למפרע, רק מכאן הוא להבא, אז בשעה שהוא עשה את ההתפסה, הנדר כן חל. כך מבואר כל זה בראש בסימן י' א'. מביא הכסף משנה בהלכות נדרים פרק י' ג' הלכה ב', שהחלק הראשון של דברי הראש, שחכם עוקר את הנדר למפרע, יש ללמוד כך מדברי הגמרא במסכת כתובות בדף ע' ד' עמוד ב', שבמשנה שם בדף ע' ב' עמוד ב' כתוב כך, אדם שקידש אישה על מנת שיש עליה נדרים, על מנת שאין עליה נדרים, אדם קידש אישה והוא עשה תנאי, הוא מקדש אותה רק על מנת שאין עליה נדרים, הוא לא רוצה אישה עם נדרים, אז אם היה נדרים, בטלו הקידושין. אותו דבר אדם שקידש אישה על מנת שאין בה מומין, ואחר כך נמצא בה מומין, אז היא לא מקודשת. אומרת הגמרא בדף ע' ד' עמוד ב', מה הדין, אדם קידש אישה על מנת שאין עליה נדרים, והיו עליה נדרים, זה מבטל את הקידושין, אבל היא הלכה אחר כך, אחרי שבוע היא הלכה לחכם, והחכם התיר לה את הנדר, אז למפרע הקידושין כן חלים, כי הגלה ימית למפרע שכן היו, שלא היו נדרים, אז כן הקידושין חלים. לעומת זה, אם אדם קידש אישה על מנת שאין לה מומין, והיה מומין, שמבטלים את הקידושין, ואחרי שבוע היא הלכה לרופא וריפא אותה, הקידושין תלים. אומרת הגמרא, למה? חכם עוקר את הנדר למפרע, ואילו הבעל, ואילו הרופא מרפא רק מכאן ולהבא. אז רואים כאן להדיה, כדברי הראש, שחכם עוקר את הנדר למפרע. הדבר השני שכתוב בראש, שבעל מפר רק מכאן ולהבא, מביאה כסף משנה, שזה גמרה ארוחה לכאורה במסכת נזיר, דף כף א' עמוד ב' וכף ב' עמוד א', הגמרה שם בהתחלה מסתפקת עם בעל מי גז גייז או מי קר עקר. מה הכוונה? זה הספק, האם בעל עוקר את הנדר למפריע או רק מכאן ולהבא. ואומרת הגמרא את שתי הנפקמינות של הראש, אחד לגבי מי עברה ואחרי זה הבעל הפר עם מילוקה, והשני אם מישהו התפיס בנדר ואחרי זה בעל הפר אם ההתפסה חלה או לא. ומסקנת הגמרא בסוף הסוגיה בדף כף ב' עמוד א', שמע מינה בעל מי גז גייז. אז זאת אומרת שהוא לא מעקר עקר, הוא לא עוקר למפריע רק מכאן ולהבא. אז זה שיטת הראש, וזה שיטת רוב הפוסקים, כך דעת רוב הפוסקים. חכם עוקר את הנדר למפרע, ואילו בעל עוקר את הנדר, ואילו בעל מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא. הרמב״ם בהלכות נדרים פרק י' ג' הלכה ב', ובפירוש המשניות למסכת נדרים בפרק עשירי לדף ע' ז', ברמב״ם שם מבואר ממש ההפך, והוא לומד כך את הפירוש של הגמרא, כך לפי פשטות דברי הרמב״ם, זה כמעט מפורש ברמב״ם, גם בהלכות נדרים פרק י"ג להלכה ב', ויותר באריכות בפירוש המשניות לנדרים פרק עשירי לדף ע"ז. אומר שם הרמב״ם, חכם עוקר את, מבטל את הנדר רק מכאן ולהבא, ואילו בעל עוקר את הנדר מעיקרו. ממש ההפך הגמור. שני הדברים, גם הראש וגם הרמב״ם, שניהם הולכים על הסוגיה שהגמרא אומרת שיש הבדלי לשון בין התרת בעל לבין התרת חכם לבין הפרת בעל, ושזה מעכב. הגמרא אומרת אם בעל אמר במקום מופר לך אמר מותר לך, אז זה לא אוכל, ההפרה לא חתלה. אותו דבר ההפך, אם חכם אמר מופר לך זה לא מועיל. למה? מה ההבדל? מה טוב בלשון הזה ולא בזה? אז ממש שיטות הפוכות בין הראש ורוב הפוסקים לבין הרמב״ם. הראש אומר שהלשון מותר לך של חכם, מה עניינו? שזה עוקר למפרע, ודווקא כך זה מועיל. אם הוא יגיד מופר לך שמשמע מכאן ולהבא זה לא טוב, ובעל שאומר מופר לך זה טוב, מופר לך זה טוב, כי מופר לך זה לשון מכאן ולהבא. אם הוא יגיד מותר לך שמשמע למפרע זה לא טוב. זה שיטת הראש. ואילו הרמב״ם לומד ממש ההפך, מופר לך זה מעיקרה, כי בעל עושה הפרה מעיקרה, ומותר זה מכאן ולהבא, וכך זה חכם עושה. אבל תמי הכסף משנה, הרי הבאנו גמרות ארוחות כמו הראש, יש גמרה ארוחה כמו שהבאנו בכתובות האינדל דמות בית, שאם אדם קידש אישה על מנת שאין עליה נדרים, והיא היה נדרים, והיא אחרי זה עשתה על זה התרה, הקידושין חלים, ואילו אם היה מומין, הוא קידש על מנת שאין מומין והיו מומין, והיא הלכה לרופא ונתרפא, הקידושין נשארו בטלים. למה? כי החכם עוקר את הנדר מעיקרו, הרופא מרפא רק אם כאן לבא, אז הוא כמו מפורש כמו הראש ורוב הראשונים, שחכם עוקר את הנדר למפרע, ולגבי ההפרעה של בעל, זה גמרה מפורשת בנזיר כפה, עמוד ב' וכף ב' עמוד א', שהגמרה הסתפקה בזה, אם בעל מקר עקר ומי גז גייז, ומסקנת הגמרה שמי גז גייז, אז זאת אומרת שזה רק מכאן ולהבא. אז זה פלא גדול מאוד על דברי הרמב״ם. ועוד שואל שם הכסף משנה מדברי הרמב״ם עצמו בהלכות נזירות. הרמב״ם שם כותב שאם אדם קיבל על עצמו שני נזירויות, והוא התחיל את הראשון, הוא קיבל נזירות ראשונה, הוא קיבל על עצמו, והפריש עליה קורבן, אבל הוא קיבל גם נזירות שנייה. אם הוא נשאל על הראשונה, אז ההנהגה שהוא נהג נזירות לראשונה, מועיל לשנייה. זאת אומרת, אדם שמקבל על עצמו נזירות זה ללמד יום. אדם קיבל על עצמו נזירות, אחרי זה הוא אמר שוב פעם שהוא מקבל על עצמו נזירות. אז מה הוא צריך לעשות? קודם את הראשונה למד יום, כשגמרו הנזירות הראשונה, להתחיל את הנזירות השנייה. אבל הוא התחיל את הראשונה, והוא אפילו הפריש קורבן בשבילה, ואחרי זה הוא נשאל עליה. אז השנייה חלה, מה שהוא נהג נזירות זה חל בשביל השנייה. למה? כי השאלה עוקרת את הראשונה למפרע, אז הנהגת הנזירות מועילה לשנייה. אז גם רואים שזה למפרע, והרדב"ז בהלכת ט"ו מביא שברמב"ם שם נראה שזה למפרע, כך ששיטת הרמב״ם היא תמוהה מאוד מאוד. רב נחמן וסרמן זל בקובץ הערות למסכת יבמות בסימן כ"ו אומר דרך מאוד מחודשת בדעת הרמב״ם. זה מצד אחד מאוד קשה להעמיס את זה בדעת הרמב״ם, אבל מצד שני הקושיות על הרמב״ם הן כל כך חזקות כמו שהבאנו מגמרות ארוחות, שזה ראיות חזקות לדרך שרב נחמן לומד. הוא לומד כך, הוא אומר לעולם הרמב״ם מודה שחכם עוקר את הנדר למפרע, והוא בעל רק מבטל מכאן ולהבא. אבל מה? הגמרא במסכת גיטין בדף פ"ג אומרת שם הגמרא כך, שהדין של הפרה של בעל שורשו יש ממרה של רב פנחס, כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. זאת אומרת שורש הדין שהתורה נתנה לבעל כוח להפר את הנדר של אשתו, זה כמעיקר כשהיא נודרת, אז היא נודרת לפי הדעת של בעלה, ואם בעלה לא מסכים על זה היא לא רצתה לנדור. זה צריך להבין את דברי הגמרא אלו, מה הדין אם אישה תגיד שהיא נודרת ולא אכפת לה מבעלה. אבל כל פעמים כך מפורש בגמרא בגידין דף בג' ועוד מקומות ממרא של רב פנחס, ששורש העניין של הפרה זה שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. אומר רבי נחום לפי זה שהכוונת הרמב"ם מכך. מה שהוא אומר שחכם עוקר את הנדר, שבעל מפר את הנדר מעיקרו, הוא לא מתכוון שאם אישה נדרה ביום ראשון והבעל הפר ביום שני, אז בכלל לא היה נדר. מיום ראשון עד יום שני היה נדר. אבל כשהוא מפר ביום שני, מאיפה הוא מקבל את הכוח שלו להפר? מזה שכשהיא נדרה ביום ראשון, היא התנתה את הנדר שלה ברצון שלו. נכון שבפועל החלות של האיסור ביום ראשון עד שני חל, ומתבטל רק מיום שני ועלה, אבל הכוח שלו להפר, לקוח ממה שהיה מההתחלה. ולעומת זה חכם, כשחכם מתיר את הנדר, נכון שהנדר התבטל לגמרי למפרע, אבל הכוח של ההתרה מתי מתחיל? זה מכוח המעשה של החכם ביום שני. היה חרטה דמיקרא והחכם מתיר, אז יש כוח לחכם לעקור את הנדר מעיקרו. אבל מתי מהכוח הזה בא לו? ביום שני, כשבאו אליו להתרת נדרים. אז כך אומר רבי חנון, זה דחוק מאוד בלשון הרמב״ם, אבל מצד שני, הראיות מגמרות נגד הרמב״ם כל כך חזקות, שאולי צריך לדחוק בלשון הרמב״ם, אבל אני לא מכריע, משאיר את הדברים כל אחד, איך שיראה לו להכריע. פשטות הרמב״ם, שהרמב״ם חולק ממש על הראש, וסובר שחכם עוקר את הנדר רק מכאן ולהבא, ואילו בא למפרע, אבל מכוח הקושיות הגדולות, רבי נחמן נדחק שלא זה כוונת הרמב״ם. עכשיו, אבל השיטה העיקרית להלכה בפוסקים, מה שנראה בראשונים, באחרונים, השיטה העיקרית זה שחכם עוקר את הנדר למפרע. בספר שערי יושר של רבי שמעון שקוף זצ"ל, בשער זין פרק י"ח, הוא אומר חידוש גדול מאוד. הוא אומר שגם לפי הראש ורוב הראשונים שסוברים שחכם עוקר את הנדר למפרע, לא הכוונה ממש למפרע שהגילה המילתא למפרע שמעולם לא היה כנדר. הוא אומר, אין כזה דבר. הוא נדר לפני שנה, עכשיו יעמוד עכשיו החכם בשנה הזאת, איך יעקור את הנדר של שנה שעברה? אומר, הכוונה היא כזאת. לעולם ההתרה של החכם מועילה רק מכאן ולהבא. אבל זה מתייחסים לזה כאילו זה נעקר למפרע. נפקמינה, שאם הוא עבר על הנדר לפני ההתרה לא מלכים אותו, כי מתי אין דון להלכות אותו עכשיו, אחרי ההתרה. או אם היה התפסה שנדר, מישהו אחר אמר אני כמוהו, אז גם מההתרה ועלה גם הנדר השני בטל. אבל לעולם זה לא ממש למפרע. באמת עד לרגע שהחכם התיר היה נדר. רק מכאן ולהבא מתייחסים לזה כאילו מההתחלה לא היה נדר. זה חידוש גדול של שער יושר בשער זין פרק י"ח. אבל צריך לדעת שהפשטות היא לא כך. יש תשובת הרשב"א שמובא בבית יוסף ביורד היה בסימן רכ"ח, זה בעמוד תף ממח בטורים החדשים. אומר שם הרשב"א, דן שם הרשב"א במקרה כזה. אדם נדר לא להיות בעיר מסוימת. בחג השבועות, כמדומני, כך מדובר שם, שהוא נדר בחג השבועות לא להיות בעיר פלונית. ובסוף היה צורך גדול מאוד שהוא כן יהיה שם. אז מה צריך לעשות? לעשות התרה לנדר, אבל יש בעיה. יש הלכה בהלכות התרת נדרים, שאי אפשר להתיר את הנדר עד שיחול. דיינו, אם אדם נדר לא לאכול לעולם בשר, אז הוא יכול מיד לעשות על זה התרה, אם יש סיבה להתיר את זה. אבל אם אדם נדר לא לאכול בשר מראש חודש אדר, אז עד שיגיע ראש חודש אדר הוא לא יכול להתיר את זה. רק כשיגיע ראש חודש אדר שאז חל הנדר, אז הוא יכול להתיר את זה. אומר הרשב"א, מה נעשה עכשיו? אדם נדר לא להיות בעיר פלונית בחג השבועות. עכשיו, לפני שיבוא חג השבועות, אסור לו להתיר, אי אפשר להתיר את זה, כי עוד לא חל הנדר. כשיבוא חג השבועות, איפה הוא יהיה? אז אם אתה נותן לו להישאר בעיר, אסור לו להישאר בעיר. אז הרשב"א דן שמע אם להתיר לו שיהיה שם בעיר, כשיכנס החג, וכשיהיה החג, אז הוא יעשה על זה התרה. זאת אומרת, לעבור על הנדר במזיד, על דעת להתיר אותו. אומר רשב"א, איך ייתכן להתיר את הדבר? אומר, מה הבעיה? חכם עוקר את הנדר למפרע. הוא עובר על הנדר, אבל על דעת להתיר אותו, וחכם עוקר את הנדר למפרע, אז לא יהיה פה עבירה. אז הרשב"א דן בדבר, עיקר הנידון של הרשב"א שם, האם לחוש שמה בסוף יראה איזה סיבה שהוא לא יוכל להתיר, אם הוא ימות חס וחלילה, או אם איזה סיבה שהיא לא ימצא חכמים שיתירו לו, ואז יוצא שהוא עבר על הנדר בלי להתיר אותו. אבל לו יצויר מבואר שם ברשב"א, שאם היה לנו 100% שאחרי שהוא עובר על הנדר הוא מיד מתיר אותו, אז אין לנו בעיה. הוא יכול להישאר שם בחג בעיר, שעה אחרי כניסת החג ילך לחכמים ויתירו לו את זה. כך מבואר שם ברשב"א. וגם בבית יוסף מבואר שהוא מסכים לעיקר הדבר, שכל השאלה זה עד כמה לחוש שהוא לא יצליח בסוף להתיר. אבל אם היה 100% שהוא יתיר את זה, אין בעיה. ומביא את זה גם בשוט אין יצחק שרבי צורל חולון זצל בחלק א' יורדי הסימן גף ד'. מה אנחנו רואים מזה? שהם סוברים שחכם עוקר את הנדר ממש למפרע. כי אם כמו דברי השר יושר, אז לא שייך להתיר לו. אם אתה אומר שהחכם לא עוקר את הנדר באמת למפרע, רק לדינים של מכאן ולהבא אנחנו מתייחסים כאילו למפרע זה נעקר, אז לא שייך בשום אופן להתיר לו, בגלל שבפועל יוצא שהוא עובר עבירה, והעבירה לא נעקרת על באמת, רק להלכות של מלכות, להלכות שנוגעות מכאן ולהבא, אנחנו מתייחסים כאילו זה נעקר. אז רואים מדברי הרשב"א והבית יוסף שהם סוברים שכשחכם עוקר את הנדר למפרע, זה נעקר ממש ממש לגמרי למפרע. אז נסכם את הדברים, יוצא שיש לנו ג' שיטות בהתרה של חכם. כשאנחנו רגילים עושים בערב ראש השנה, בערב יום הכיפורים, התרת נדרים בלי נדר, אז מה, איך זה פועל? השיטה הפשוטה, וזו השיטה העיקרית להלכה, שהחכם עוקר את הנדר למפרע ממש. על ידי ההתרה עם חרטה ופתח כמו שצריך, אז החכם עוקר את הנדר למפרע שהגלה המילת על מפרע שלא היה נדר כלל. זה השיטה הפשוטה. זה שיטת הראש שההתרה היא למפרע, והפשטות בכוונתו כמו שמבואר ברשב"א שזה ממש ממש למפרע. אבל יש שיטה אמצעית בדבר, שיטת השריו של רבי שמעון שקופ זצ"ל, שהוא נוקט שחכם שעוקר את הנדר למפרע זה לא ממש למפרע, רק מכאן ולהבא, לדינים של מכאן ולהבא מתייחסים כאילו למפרע זה נעקר. ויש עוד שיטה יותר קיצונית מזה, פשטות דברי הרמב"ם בהלכות נדרים פרק י"ג הלכה ב' ובפירוש המשניות לנדרים דף ע"ז, שחכם עוקר את הנדר רק מכאן ולהבא. אז זה ג' שיטות בדבר, אבל השיטה העיקרית להלכה אמרנו זה שחכם עוקר את הנדר למפרע ממש. הראיה שהבאנו לזה מתשובת הרשב"א כתובה בספר זיכרון אליהו של רב אליהו מאיר בלוך זצ"ל. אז זו השיטה העיקרית. יש שיטה אמצעית, שיטת השר יושר, שמה שכתוב שחכם עוקר את הנדר למפרע, הכוונה מכאן ולדינים שמכאן ולהבא מתייחסים כאילו למפרע זה נעקר. והשיטה הקיצונית לצד שני זה שיטת הפשטות דברי הרמב״ם, שחכם עוקר את הנדר רק מכאן ולהבא. אבל אמרנו שכיוון שיש ראיות חזקות מגמרא נגד דברי הרמב״ם, אז בקובץ הערות שלו בלחון וסרמן זצ"ל מפרש את כוונת הרמב״ם שלא כפשוטו. אומנם הראיות הן גדולות, אבל מי שיראה את לשונות הרמב״ם זה מאוד קשה לפרש את זה. עכשיו, כשעושים התרת נדרים, אז מאוד חשוב שהמתירים באמת ידעו את ההלכה שחכם עוקר את הנדר למפרע. כי אם המתירים שיושבים להתיר לא יודעים את ההלכה הזאת שחכם עוקר את הנדר למפרע, לא ברור שההתרה חלה. אני לא אומר בוודאות שלא חלה, אבל יש פקפוק גדול בהתרה אם המתירים לא יודעים את ההלכה שחכם עוקר את הנדר למפרע. אז לכן, אם אדם עושה התרת נדרים ויש לו חשש שאולי המתירים לא יודעים את ההלכה שחכם עוקר את הנדר למפרע, אז כדאי להודיע וללמד אותם את הדבר הזה. כתוב בגמרא במסכת נדרים בדף ע"ו שלהתרת נדרים כשרים אפילו קרובים, אף על פי שלשאר דינים אדם בא לבית דין לדון דיני ממונות, אז קרובים פסולים לדון, אבל להתרת נדרים קרובים כשרים להיות הדיינים שלו. וכך נפסק בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רכ"ח. אומר הרב קוויגר על המקום בהגעות לשולחן ערוך שדווקא קרובים השולחן ערוך הכשיר, אבל אישה וקטן פסולים אפילו להתרת נדרים. מה ההבדל? למה הפסול של קרובים לא אכפת לנו בהתרת נדרים והפסול של אישה וקטן כן? מסביר רב קוויגר שם שאישה וקטן הם פסולים בעצם לדין, אז כיוון שכך הם פסולים גם להתרת נדרים. אבל קרובים, הרי לדינים אחרים למישהו אחר הם קשרים, רק לאדם הזה שהם קרובים אליו הם פסולים. אז בזה הוא מבואר בגמרא להקל בהתרת נדרים. פשוט תשובות והנהגות של הרב שטרנבוך, הוא מחדש חידוש, הוא מביא בשם הרב קוויגר, שהרב קוויגר אומר דבר אחר, שמה שהכשירו קרובים זה דווקא אם אחד הדיינים לדוגמה קרוב לזה שבא לבקש שיתירו לו את הנדר. אבל אם הדיינים, הג' דיינים, אחד מהם קרוב לשני, בזה לא הכשירו. אני לא מצאתי את זה ברב קוויגר, וכנראה שהוא סובר לדמות, שכמו שישה וקטן פסולים כי הם פסולים לכל העולם, אז גם בית דין שאחד הדיינים קרוב לשני, אז הבית דין הזה פסול לכל העולם. אבל זה לא דומה, כי אמנם הבית דין הזה פסול לכל העולם, אבל כל דיין בפני עצמו יכול להצטרף בהרכב אחר ולהיות כשר. וסתימת הדברים של הגמרא והשולחן ערוך משמע להדיא, שכשמכשירים קרובים זה אפילו אם הדיינים עצמם קרובים זה לזה. זה חומרה רחוקה לחדש שאם הדיינים עצמם קרובים זה לזה, זה לא נכלל ביתר של הגמרא והשולחן ערוך שקרובים קשרים להתרת נדרים. יש נוהגים שעושים התרת נדרים בערב ראש השנה, בערב יום הכיפורים, להשתדל שיהיה במתירים מניין, שהמתירים יהיו 10. למה? כי עושים בהתרת נדרים, בנוסח הספרדי עושים גם התרת כללות, התרת נידויים, ולזה יש עניין שיהיה בזה 10. אבל יש מעוררים, הרי בבית דין של דיני ממונות ורוב דברים שצריך בית דין, יש הלכה של אין בית דין שקול, אסור שיהיה בבית דין מספר זוגי, צריך שיהיה מספר לא זוגי, כדי שאפשר יהיה הכרעה, כי במספר זוגי עלול להיות שאין הכרעה, יש חצי חצי. יש הלכה של אין בית דין שקול בגמרא בסנהדרין פרק ראשון ועוד מקומות. מה הדין לגבי התרת נדרים? אז בספר נחל יצחק שהוא בצורכון זצל בחושן משפט הוא מוכיח בתשובות רבק וייגר בחלק א' סימן ה' ג' שבהתרת נדרים לא אכפת לנו עם בית דין שקול. גם אם יש בית דין שקול לגבי התרת נדרים זה קשר. והוא עצמו כמדומני הנחל יצחק טוען שזה לא פשוט, הוא מביא שיש פוסקים שסוברים שגם לגבי התרת נדרים אז גם כן צריך שיהיה בית דין שלא שקול. אז אני ראיתי שאצל אבי כשהוא עושה התרת נדרים בערב ראש השנה או ערב כיפור והוא מקפיד שיהיה מניין בגלל ההתרה של כללות ונידויים וכיוצא בזה, אז הוא מקפיד שיהיה 11, שיהיה גם מניין וגם שזה לא יהיה שקול. בפרשה, פרשת שבוע, כתוב שהשם בר אמר למשה רבנו שישלח את בני ישראל למלחמת מדיין ואחר כך הוא יאסף אל עמיו. ומיד כתוב שמשה רבנו שלח אותם. אומר רש"י שזה שבח גדול למשה רבנו שאף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהחיים שלו תלויים בזה. זאת אומרת שכל עוד שהם לא יוצאים למלחמת מדיין אז הוא ממשיך לחיות. ואחרי זה מגיע הזמן הפטירה שלו, אז היה מקום להתעכב, לחכות כדי להאריך את ימיו, אף על פי כן משה רבנו נזדרז במצווה ולא התעצל. כתוב בחז"ל על הנשיאים שבמלאכת המשכן, כתוב כשהם הביאו את הדברים שהם הביאו, השם הכתוב את זה חסר יוד. אומרים חז"ל למה? כיוון שהם הביאו לבסוף, כיוון שהם לא הזדרזו להביא עם כולם או לפני כולם, אז לכן התחסר יוד משמם. ואילו בפרשת נסו בחנוכת המשכן, שם הם הביאו לפני כולם, ולכן שם כתוב את המילה נשיאים מלא יוד. העניין של הזריזות, יש בזה סתם דבר פשוט, כשאדם יותר מזדרז במצוות הוא מספיק לעשות יותר מצוות, על אחת כמה וכמה בלימוד תורה. אבל מבאר בספר מסילת ישרים בשער הזריזות שזה הרבה מעבר לזה. אומר המסילת ישרים, הזריזות החיצונית מעוררת את הזריזות הפנימית. מהדברים הכי חשובים בעבודת השם זה שעבודת השם תהיה בהתלהטות פנימית, בהתלהבות להשם יתברך. כתוב ברשש בספר נער שלום שיש הרבה שכבות לנשמה, השכבה הכי פנימית נקראת יחידה. אומר הרשש, כשאדם עובד את השם יתברך בלי ההתלהבות הפנימית הזאת, הוא קורא לזה ראות העילה, רצון עליון, שההתלהבות של הנשמה, אז החלק הכי עיקרי של הנשמה, הכי חשוב בנשמה, הוא לא כל כך נתקן. רק אם אדם עובד את השם ברך עם התלהבות פנימית, עם הלהט אל השם יתברך, אז החלק הפנימי ביותר, שהוא החלק החשוב ביותר של הנשמה, נתקן גם כן בתיקון חזק. אומר המסילת ישרים שבאמת זה דבר חשוב מאוד, אבל זה לא קל להגיע לזה. לא תמיד האדם מצליח לעורר את ההתלהטות של הנשמה להשם יתברך. צריך האדם תמיד לחפש על זה עצות. אז אומר המסילת ישרים שאחת העצות לזה זה הזריזות. כשאדם מרגיל את עצמו תמיד להזדרז במהירות ללכת ללמוד, במהירות ללכת לתפילה, במהירות ללכת למצווה, במהירות לברוח ממקום שעלול להיות חס וחלילה איזה עבירה. תמיד אדם מרגיל את עצמו בזריזות, אומר יש כלל שהחיצוניות מעוררת את הפנימיות. כמו שהוא את האיברים החיצוניים מזרז לעבודת השם ברך, זה מעורר את הלהט הפנימי, שהלהט הפנימי הזה, כמו שאמרנו, זה המדרגה הגבוהה ביותר. כמו שאמרנו, זה נכון בכל מצוות, בכל עניין של עבודת השם, אבל בפרט ללימוד תורה, בלימוד תורה, זה כל רגע ורגע יקר מפז, ואדם צריך לשמור את עצמו, לא לבטל את עצמו מתורה, אפילו רגע אחד. הגמרא במסכת שבת דף ג עמוד ב אומרת שלעולם אל יבדל את האדם את עצמו מדברי התורה בבית המדרש, אפילו בשעת מיטה, שנאמר זאת התורה אדם כמודבל. יש הדרשה ידועה שנמצאת בכמה מאות בשעת, שאין דברי התורה מתקמים אלא במי שממית עצמו עליהן, שנאמר זאת תורה אדם כמודבל. אבל שם הגמרא דורשת עוד דרשה נוספת, אפילו בשעת מיטה גם כן אדם לא יבטל את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה. צריך תמיד לראות איך לנצל כל רגע ורגע ללימוד התורה. אומרים ששאלו את אחד מגדולי ישראל במה הוא זכה למה שהוא זכה, הוא אמר בחמש דקות, שאלתו איך אפשר בחמש דקות לזכות את זה. הוא אומר את כל החמש דקות שכולם בזבזים, לפני האוכל, אחרי האוכל, לפני התפילה, אחרי התפילה, את כל הדקות הקטנות האלו הוא אף פעם לא בזבז. הוא תמיד השתדל לנצל כל רגע ורגע ללימוד תורה. ומלבד זה מבואר בספר מגיד בשערים לבית יוסף, שיש מלבד העניין שאדם מרוויח עוד לימוד תורה על ידי זה, יש עניין גדול בעבודת השם הרצף. אומר המגיד לאורך כל הספר, הספר מגיד בשערים זה ספר לבית יוסף הרזכה, שהמלאך שהיה מדבר מתוך גרונו, מלאך שלוח מן השמיים, שהיה אומר לו דברי תורה, חידושי תורה ודברי מוסר, והבית יוסף כתב חלק מזה, ונלפס חלק ממה שהוא כתב בשם מגיד משרים. זה ספר שמצוי, היום יש מהדורה משוכללת עם תרגום לעברית גם כן, כי שם הספר בעיקרו בארמית. ורואים שם לאורך כל הספר, שהדבר שהמגיד משרים הכי הכי מעורר למוסר את הבית יוסף זה, על העניין של הרצף בלימוד תורה ועבודת השם, שלא להפסיק את המחשבה אפילו רגע אחד מלימוד תורה ועבודת השם. אני מתכוון להוכיח את עצמי יותר מאשר את האחרים, זה דבר שלא קל לעמוד בזה. רואים שאפילו הבית יוסף המגיד משרים היה צריך להוכיח לו את זה. כמובן שההפסקים של הבית יוסף זה לא במושגים שלנו, זה הכוונה ברגעים כלשהם, וגם לא הפסק גמור, רק לא מספיק בריכוז, בדבקות, כמו שלפי דרגתו של הבית יוסף רצה ממנו המגיד משרים. אבל בכל אופן רואים שם, מדבר על הרבה, שהמדרגה של האדם, על כמה שיותר יש רצף בלימוד תורה והדבקות בהשם אצל האדם, הדרגה של האדם עולה מאוד מאוד. והוא מדבר שם עם המגיד משרים, הוא כותב על זה שאנחנו רואים בתלמוד בבלי, בתלמוד ירושלמי, הרבה הרבה על הניסים והנפלאות למעלה מדרך הטבע שנעשו אצל התנאים והמוראים. אז הוא אומר לו שם מגיד משרים, באיזה כוח במיוחד הם זכו לזה התנאים והמוראים, לכל הניסים הנוראים האלו, על ידי הרצף שבלי הפסקה הם היו כל הזמן עוסקים בלימוד התורה ובדבקות בהשם. הרצף הזה נתן להם את החיבור של הנשמה ועליית הנשמה למדרגות עליונות מאוד מאוד, עד שהם יצאו מגדרי הטבע וזכו לניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. שם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להצמיד בתורה, כמה שיותר להתחבר לשם ברך, שם יעזור נזכה כולנו, ואין תמידה שברה בן אומן, ואין משהו שרציגים ברה בן אומן.